ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף קוף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 17 שורות מסוף העמוד. המשנה: חומר בשחיטה מבעלייה, ובעלייה משחיטה. חומר בשחיטה שהשוחט להדיות חייב. מי ששוחט קודשים, קורבנות, מחוץ לבית המקדש לאכילת הדיות, הוא עובר על שחיטת חוץ, והמעלה להדיות פטור. אבל מי שמעלה, מקריב קורבן מחוץ לבית המקדש לשם הדיות, הוא לא עובר על העלאת חוץ. רש"י: והמעלה להדיות פטור משום העלאת חוץ, וחייב משום עובד עבודת כוכבים. כלומר, מה עשה הבן אדם? הוא העלה קורבן לשם בן אדם, לשם הדיות. זה בעצם מעשה של עבודה זרה. ואם הזיד בעבודת כוכבים ושגג בהעלאת חוץ, אינו מביא חטאת על שגגתו, והטעמה מפרש בגמרא. נחזור למשנה: חומר בעלייה, שניים שאחזו בסכין ושחטו פטורים. אחזו בעבר, כלומר שניים שאחזו בעבר והעלו, חייבים. העלה וחזר והעלה, הוא העלה קורבן ונודע לו באיסור, נודע שעשה מעשה אסור, אחר כך המשיך והעלה עוד פעם באי ידיעה, בשגגה, ושוב פעם נודע לו, ועשה את זה עוד פעם שלישית מאותה בהמה עצמה, חייב על כל עלייה ועלייה חטאת. דברי רבי שמעון. רבי יוסי אומר: אינו חייב אלא אחת, ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבח, כלומר שיבנה מזבח לשם כך. רבי שמעון אומר: אפילו אלא על הסלע או על האבן חייב. אנחנו נראה מקורות לכל הנקודות האלו במשך הגמרא. הנושא שמופיע אצלנו בשוליים של הגמרות המסומנות, כתבנו מקורות בפסוקים להוכיח שהמעלה קודשים להדיות בחוץ פטור מדין חוץ. כבר ראינו ברש"י שמי שעושה כך, אם הוא עשה כך במזיד, אז הוא חייב משום עבודה זרה. אבל משום האיסור של העלאת חוץ, אם הוא מעלה לשם הדיות בחוץ, קורבן בחוץ, פטור מדין חוץ, ושוחט קודשים להדיות בחוץ, חייב. שואלת הגמרא, ועכשיו אנחנו רק נקדים לומר שיהיה כאן דיון עיר עד שאנחנו ממשיך עד לסוף הסוגיה בראש עמוד ב'. שואלת הגמרא, מה ישנה המעלה להדיות דפטור דכתיב בויקרא פרק י"ז פסוק ט', כתוב לשם, שרק אם אתה מעלה קורבן בחוץ לשם השם, אז יש חיוב של חוץ. רש"י כותב, מצטט את הפסוק: ואל פתח אור המועד לא יביאנו לעשות אותו לשם. אז הפסוק שמדבר על העלאת חוץ מדבר על מה שנעשה לשם, ולכן מי שמעלה קורבן בחוץ לשם הדיות, הוא לא עובר על האיסור של העלאת חוץ. אז אם כך, בשחיטה נמי, ממשיך הגמרא, בשחיטת, כוונה, בשחיטת חוץ, נמי אקטיב לשם, ככה מופיע בפסוק דלי, שם בויקה י'זיין, וגם זה רש"י מצטט בשורה שנייה מתחת לגמרא, ועל פתח המועד לא הביאו להקריב קורבן לשם. זה, תשימו לב, הפסוקים די דומים במלל, אבל יש קצת שוני, פשוט הם שני פסוקים נפרדים. אז למה בשחיטה אתה אומר שהשוחט להדיות בחוץ חייב? הרי גם עץ השחיטה כתוב לשם. תשובה, שני התם, תהיה מקרא איש איש. זה מופיע בפסוק ג', אז מה זה איש איש? זה לחייב על השוחט לאיש, לשם איש. שאלה, גבי העלאה נמי, בפסוק ח' כתוב כתיב איש איש, אז למה לא אומרים שהמעלה להדיות חייב? תשובה, מבאי אלי אני צריך את האיש איש אצל העלאה למשהו אחר, לשניים שהעלו בעבר חייבים, מה שראינו במשנה, חומר בעלייה, שניים שאחזו, שאם שניים אחזו בעבר ולא חייבים. זה מה שנלמד מאיש איש אצל העלאה. שאלה, יחי הכי נמי, גם בשחיטה מבאי אלי, למה לא נגיד האיש איש שמופיע עץ השחיטה לשניים שחזו בסכין ושחטו שחייבים, בניגוד למה שאמרנו במשנה שהם פטורים, למה לא נגיד שהם חייבים? שאני התמונה הגמרא שונה שם בשחיטה, ימקרא ההוא אחד ולא שניים, ששניים שחזו בסכין ושחטו בחוץ הם פטורים, כמו שראינו במשנה, בגלל המילה ההוא. היא הכי גבי עלה נמי אקטיב ההוא, אז גבי עלה גם כן, למה במשנה שניים שאלו עבר אנחנו מחייבים, הרי כתוב ההוא. תשובה, ההוא מבי אלי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', למעוטה המילה ההוא עצלה משמש כלימוד אחר, למעוטה שוגג אנוס ומודעה. אם הוא שוגג על ידי עצמו, פשוט לא ידע את הדין, או אנוס או מוטה על ידי אחרים, רש"י בשורה הראשונה אומר למוטה שוגג אנוס ומוטה דרכי דרש בתור הקונים כל ההוא דגבי וניחת, כשרואים את המילה ההוא עצר וניחת האיש ההוא למשל, מה הכוונה של ההוא? זה מלמד כשישנו בהוויתו ובדעתו, רק אז יש חיוב קראת, ולא אנוס ולא שוגג מאליו או מוטה על ידי האחרים. מצבים כאלו אינו חייב בקראת. שואלת הגמרא, איהכי אחנמי בשחיטה מבעיה המילה ההוא למוטה מקראת אנוס שוגג ומוטה, למה לא אמרנו כך עץ השחיטה? הגמרא עונה, אתה צודק, יש למעט אותם תרי ההוא כתיבי בעניין שחיטה. שאלה, ועל הלשם שכתוב עץ השחיטה, למה לי? אם שחיטה להדיות נמי חייב, אז מה לשם בשחיטה מלמד? תשובה, להוציא שעיר המשתלח. מי ששחט אותו שעיר המשתלח של יום כיפור, שהוא שחט אותו בחוץ, הוא פטור, כי הוא לא ראוי להיקרב כקורבן להשם. אז על השם בא למעט משחיטת חוץ, שחיטת שעיר המשתלח. הנושא שכתבנו בשוליים בעניין איסור חוץ, חומר הלאה משחיטה וחומר שחיטה מהלאה. תנו רבנן, איש איש, פסוק בהלאה, פסוק ח' שם, מה תלמוד לומר? מה זה בא ללמד? לרבות שניים שחזו בעבר והעלו, שחייבים. יש שיכול, מה הייתי אומר בלי הפסוק? ולא דין הוא, מצד סברה הייתי פותר שניים. ומה השוחט להדיות שחייב, כפי שראינו במשנה, שניים שאחזו בסלקים ושחטו פטורים, המעלה להדיות שפטור, ואם הקלה בתחום הלאת קורבן, אינו דין ששניים שחזו בעבר ואלו שפטורים. תמיד לומר איש איש, דברי רבי שמעון. אז בא האיש איש לרבות שניים שחזו בעבר ואלו, שגם שניהם חייבים. והפסוק פשוט נצרח, כי דרך הסברה היינו אומרים ההפך. רבי יוסי אומר, ההוא הפסוק שמופיע בפסוק ת', המילה ההוא, וניחת האיש ההוא, אחד ולא שניים. הוא חולק על רבי שמעון שהלאה זה רק אם אחד מעלה, אז יש חיוב הלאת חוץ לו בשניים. אם כן, מה תמיד לומר איש איש? מה עניין כפילות לשון בהלאה? תשובה, דיברה תורה כלשון בני אדם. במילים אחרות, אין מה ללמוד מבחינת חידוש דין מהכפילות לשון בהלאה, אלא ככה לפעמים התורה מאמצת את סגנון דיבור של אנשים כדי ללמד את ההלכות. אבל אין הלכה מחודשת שיוצאת מהכפילות לשון לפי דעתו של רבי יוסי. ורבי שמעון, איה הוא מי אבילי, רבי שמעון שמחייב בשניים שלו, מה הוא לומד מהפסוק ת' ההוא שם? מבי אלי למותי שוגג אנוס מותה. אנחנו ראינו את הסברה הזאת או הדרשה הזאת בשורה הראשונה למעלה, שאין קרית אם האדם לא שולט ועיר למה שהוא עושה. ורבי יוסי, מהו ההו? הוא מסכים עם הדין שלמעוטי שוגג אנוס מותר, והוא רואה את זה מההי של המילה ההו. רבי שמעון, הוא ההו לא דורש. רבי שמעון לא דורש משהו מיוחד מהאות ההי, הוא צריך את כל המילה ההו כדי למעוטי שוגג אנוס מותר. שאלה, ורבי יוסי, מדעי איש איש שראינו בעלה דיברה תורה כלשון בני אדם, יש לנו כוכבית שמחזיר אותנו למעלה כמה שורות, ששם ראינו רבי יוסי אומר שהכפילות לשון זה דיברה תורה כלשון בני אדם, ואין חידוש דין. אך איש איש דשחיטה נמי דיברה תורה כלשון בני אדם, ואלא השוחט להדיות מנעלי דחייב. אם אנחנו נחזור, יש לנו חץ פה בצד הגמרא, חזרה לעמוד א', וחץ מקביל לקראת סוף העמוד, ראינו שאצל שוחט להדיות חייב מי ששוחט להדיות בחוץ, חייב משום שחיטת חוץ, וזה נלמד אז ואמור מהכפילות לשון איש איש. אבל עכשיו אם אתה אומר לפי תפיסתו של רבי יוסי שאיש איש בהלאה זה דיברה תורה כלשון בני אדם, אז תגיד אותו דבר עצו שחיטה, שאין חידוש דין מכפילות הלשון. ואם תגיד כך, אז מה שהזכרנו ליעל בעמוד א' שהשוחט להדיות בחוץ הוא חייב מנעלי דחייב, אז מנעין לנו שהוא חייב? תשובה, נפגלי מדם יחשב לאיש או דם שפך, ואפילו השוחט לאיש גם זה, וזה בפרשת שחוטי חוץ, גם השוחט לאיש בחוץ הוא חייב, הוא עבר על עבירת שחיטת קורבן בחוץ, שחיטת חוץ. העלה וחזר והעלה והמשך המשנה הייתה שהמשך המשנה היה חייב על כל עלייה דברי רבי שמעון, רבי יוסי אומר אינו חייב אלא אחת. לפני שנתקדם, מיד אנחנו נראה שימוש במעוינים. ובשוליים כתבנו, אצל המעוין שאתם רואים, מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, בפירוש מחלוקת התנאים רבי שמעון ורבי יוסי. מתי מחייבים על כל עלייה ועלייה בחוץ? אמר נפתור לגמרא, אמר ריש לקיש, מחלוקת, כלומר המחלוקת בין רבי שמעון ורבי יוסי, בארבעה וחמישה איברים. דמור סבר רבי יוסי שהוא היה מקין, דמור סבר כי כתיב לעשות אותו על השלם הוא חייב, אינו חייב על החסר. הרעיון הזה שעל השלם הוא חייב, אינו חייב על החסר, הכל בהמה כתיב. זה לא כתוב על עבר אחד, אלא על בהמה שלמה. לכן כל האיברים של בהמה הם נכללים יחד כהעלאה יחידה, עלה אחת. אז על זה רבי יוסי אמר במשנה אינו חייב אלא אחת. מה קרה פה? הוא הלה עבר עבר של בהמה עד שהוא הלה את כל העברים, הלה עבר עבר, בסך הכל חייב רק עבירה אחת. ומוסבר רבי שמעון שבמשנה אמר שחייב על כל עלייה ועלייה, רבי שמעון סבר על כל עבר ועבר כתיב. מה שהזכרנו על פי הפסוק לעשות אותו, וזה אומר לנו על השלם הוא חייב, אינו חייב על החסר, הפסוק מכוון לעבר, עבר ספציפי. אז החיוב הלאה יהיה אם אתה מעלה עבר שלם. עכשיו אם אתה מעביר עוד עבר שלם ועוד עבר שלם, למרות שזה בא מבהמה אחת, לפי רבי שמעון הוא חייב על כל אחת ואחת. אבל ממשיך הגמרא, עבר אחד והוא הקריב סך הכל עבר אחד, אבל הקריב אותו לחצאים והוא הלה אותו, רשי מוסיף פה הוא העלה עבר אחד אחרי שהוא הקריב שאר העברים. דברי הכל אינו חייב אלא אחת. אנחנו נסתכל ברש"י, אבל בעבר אחד והקריבו לחצאים לאחר שהקריב שאר העברים, דאילו עליו לבדו אפילו הקריב שלם, כאילו עבר אחד שלם בלבד, פתר לרבי יוסי. וכאן אנחנו אומרים בריש לקיש אומר שבעבר אחד דברי הכל הוא חייב אחת, אז לכן צריך לומר כפי שרשי הקדים שאותו עבר אחד שאנחנו מזכירים עכשיו זה אחרי שהוא כבר העלה כל שאר העברים של הקורבן, אנחנו נגיד בעבר האחרון, ואתה מעלה אותו לחצאים. אז אבל עבר אחד דבר כל אינו חייב אלא אחת, למרות שהוא מעלה אותו כפי שרשי אמר חצי ועוד חצי. נמשיך בגמרא, ורבי יוחנן אמר מחלוקת אם הוא חייב על כל אחד ואחד או לא בעבר אחד שהוא הקריב עבר אחד לחצאים. אז לפי רבי שמעון כל כזית של העבר שאתה מעלה, אם בסופו של דבר אתה מעלה עבר שלם, אז אתה חייב הכל הלאה והלאה. רשי כותב, רבי יוחנן אמר מחלוקת בעבר אחד. ודכולי אלמה אותו, שלימד על השלם הוא חייב, אינו חבר לא חסר, אותו, הכל עבר ועבר טיב. ומן דמחייב, סבר, מוגדרי פנים שחסרו, מה שהיה מיועד להיות הוקרב בעזרה, והוא הוחסר, והלו בחוץ, חייב. ומה הסברה? למה העלה חלקי יכול לחייב? דה מהדרינן פוקעין למזבח אבל הוא חסר, כשמקריבים קורבן באופן רגיל וחלק מהקורבן קופץ מעל המזבח מתוך האש החוצה, אתה מחזיר מה שקפץ מחוץ לאש, אתה מחזיר אותו. מה אתה בעצם מחזיר? דבר שחסר, הוא רק חלק של עבר. וכי כתיב אותו המוקטרי חוץ כתיב, הסוגיה שלנו, שמה שאתה מעלה בחוץ. אז עכשיו אנחנו נחזור לגמרא, וראינו שיטת רבי יוחנן, שהמחלוקת תנאים, אם הוא בניין חייב על כל אחד ואחת, זה כשאתה מדבר על הקרבת עבר אחד לחצאים. נמשיך בגמרא, דמור סבר, מוקטרי פנים שחסרו, והלה בחוץ חייב. אנחנו... אנחנו נציין שהנושא הזה של מוקטרי חוץ, או סליחה, מוקטרי פנים שחסרו ולא בחוץ, ראינו את זה ליל קוף זיין עמוד א' כמחלוקת תנאים נוספים בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא. רבי ישמעאל פטר, רבי עקיבא מחייב. אבל לגבי המחלוקת שם, מה שמוקטרי חוץ שחסרו והלו בחוץ, שניהם, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, פותרים. אנחנו הסברנו בעבר שמוקטרי פנים זהו קורבן שנשחט בעזרה, הוא היה מיועד להקריב אותו בפנים ונחסר בינתיים, ואז העלו אותו מחוץ לעזרה, העלו אותו על מזבח מחוץ לעזרה. אז לפי הדעה הראשונה פה, מור סבר, שלמרות שאותו עבר נחסר, זה לא פותר העלתו בחוץ. אז מי שמעלה כזה דבר בחוץ חייב. ואמרנו, ראינו ברש"י את הסברה, או הבסיס, המקור, התקדים לזה, בגלל שגם מחסרים מה שפוקעים מעל המזבח. אז רואים שמה שנחסר, בכל זאת הוא בר הקרבה. ואם אתה מקריב, מעלה בחוץ, חייב. ממשיך הגמרא, ומור סבר פטור, שמי שמעלה עבר לחצאין הוא פטור, כי הוא סובר שמוקטרי פנים שחסרו, שכל פעם אתה מקטיר, אם אתה לא מקטיר עבר שלם אלא חלק ממנו, אז אתה זה נחסר, הוא חסר, הוא לא שלם. אז הוא בדעה, וזה יהיה רבי יוסי במשנה שלנו. אבל בארבע חמישה איברים, דברי הכל חייב על כל עבר ועבר. הגישה שראינו עד כל הגמרא אומרת הוא פליגה דעולה, הוא חולק על גישתו של אולה, דיאמר אולה, רק לפני שנגיד מה שהוא אמר, הסימון, הפפיון, רואים גם מספור רומאים אחד ושניים, ובשוליים כתבנו שני לשונות בעולה בפירושו של מחלוקת התנאים הנ"ל. אז עד עכשיו ראינו את ריש לקיש ורבי יוחנן מתייחס למחלוקת התנאים, עולה גם כן מתייחס לאותו מחלוקת תנאים. לא סימנו אותו במעוין כי רצינו להבליט אותו עם שני לשונותיו, אז הדפנו להבליט אותו ככה בסימון אחר, צורה אחרת. נמשיך בגמרא, דיאמר עולה, הכל מודים, כל התנאים מודים במוקטרי פנים שחסו והלו בחוץ שחייב. המשפט הזה ראינו אצל רבי יוחנן, והוא אמר על המקרה הזה זה שנוי במחלוקת. עולה אומר שמצב כזה שמה שנשחט בפנים ואתה מעלה אותו בחוץ למרות שהוא חסר, זה חייב לדברי הכל. לא נחלקו אלא במוקטרי חוץ שחסרו והלו בחוץ. דבר שמראש נשחט בחוץ, והדבר הזה אתה מעלה בחיסרון חלקי בחוץ, האם גם על זה חייב? דמור סבר פטור, ומור סבר חייב. איקה דיאמרי, משנה שנייה בעולה, הכל מודים במוקטרי חוץ שחסרו ועלו בחוץ שהוא פטור, לא נחלקו אלא במוקטרי פנים שחסרו ועלו בחוץ. דמור סבר פטור ומור סבר חייב. ממשיך הגמרא להעיר עוד שיטה, עוד דעה שחלוק על מה שהזכרנו. ופליגי דאבוה דשמואל הלישנה כמה דאולה. עכשיו אנחנו בגמות המסומנות רואים באופן ברור עולה עם מספר רומאי אחד, ועולה טען שלכולי עלמא כולל רבי יוסי. רבי יוסי שראינו במשנה שהוא מקל, אז לישנה כמה דאולה לכולי עלמא כולל רבי יוסי, מוקטרי פנים שחסרו ועלו בחוץ חייב. עכשיו נמשיך עם אבוה דשמואל. דאמר אבוה דשמואל, כמן מהדרינן פוקעין לגבי מזבח. הזכרנו את המושג הזה מוקדם יותר, חלקי קורבן שקפצו מתוך האש. אז מה שקפץ מתוך האש הוא חסר. זה דוגמה של מוקטרי פנים שחסרו, אותם פוקעין, ובכל זאת מחזירים אותם לאש, כלומר הם בר העלה, בר הקרבה. ואבוה דשמואל אומר שכפי איזו תנא מחזירים כזה דבר לתוך האש, כמן דלא כרבי יוסי. לפי אבוה דשמואל, רבי יוסי לא היה מחייב להחזיר הפוקעין, כי לפי רבי יוסי הם אינם נחשבים בני הכתרה. במילים אחרות, מוקטרי פנים שחסרו אינם בני הכתרה, ולכן אם היית מקטיר מוקטרי פנים בחוץ לא היית חייב, לא יהיה חיוב חוץ. ואולה בלישנה כמה אמר שמוקטרי פנים שחסרו ואלו בחוץ לכולי עלמא חייב. אז בכך רואים שאבוה דשמואל הוא פליג, הוא חולק על לישנה הראשונה שראינו של אולה. נמשיך בגמרא, ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבח. זה שוב פעם היה דעתו של תנקמה, ורבי שמעון בנקודה הזאת חלק והחמיר. התנקמה אומר שהלעד חוץ הוא רק במקרה שבנית מזבח לשם כך, לשם אותו הלעד חוץ. רבי שמעון מחמיר ואומר אפילו אם אתה מעלה אותו על סלע או אבן זה חייב, למרות שלא בנית אותו, זה נוצר מששת ימי בראשית, לא בנית אותו לשם כך, ובכל זאת מי שמעלה קורבן עליו בחוץ חייב. אז הנושא כאן כתבנו בשוליים, ביאור מחלוקת התנאים, אם חיוב חוץ הוא דווקא במקריב על גבי מזבח או אפילו על גבי אבן. מזבח כאן הוא דבר, הוא בנוי לשם הקרבת קורבנות. הגמרא, אמר רב הונא, מאי תימא דרבי יוסי שרק על מזבח בנוי לשם כך חייב, דכתיב ויבן נוח מזבח לשם. אז רואים שהקרבת קורבנות מחוץ לבית המקדש, כמו אצל נוח, רק מתבצע אם זה על גבי מזבח. אמר רבי יוחנן, מאי תימא דרבי שמעון. רבי שמעון כמובן סובר שגם אם אתה מעלה על סלע זה נחשב העלאת חוץ, תכתיב ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה ויעל על הצור לשם. אז רואים שזה אבא של שמשון הלא קורבן על צור, זה לא מזבח, זה אבן. ואידך נמי אקטיב רבי שמעון, ואקטיב האבן מזבח לשם. ראינו אצל נוח שקורבן מקליבים אותו על מזבח, אז רבי שמעון אומר זה לא קושיה עליי, ההוא גובה בעלמה, הוא בנה משהו כדי שיהיה גבוה וקל להשתמש בו, אבל לא משום חובת מזבח. ואידך נמי הכתיב ויקח מנוח, רבי יוסי שהגביל האיסור למזבח, מה עם הפסוק אצל מנוח שהוא הקריב קורבן על צור? תשובה, רבי יוסי יגיד הוראת שעה הייתה, דבר חד פעמי, לא דבר שאמור להיות מקור או בסיס ללמוד ממנו. ויבאי תימא, היינו תימא דרבי שמעון. לפני כן ראינו רבי יוחנן וסימנו במספר רומאי אחד, פה מספר רומאי שלהם עוד מקור עבור רבי שמעון שאפילו על אבן חייב, כדתניא. רבי שמעון אומר, אנחנו נצטט פסוק שמתייחס לשעת היתר במות. כתוב מזבח פתח או המועד ואין מזבח בבמה. לפיכך הלה על הסלע או על האבן חייב. הגמרא תקשה על מה הכוונה חייב. אמרת שדווקא יש זמן של אתר במות, אז ואם הוא הלה על סלע זה בסדר, אז היה צריך להיות במקום חייב, או שואת רמה חייב, יצא מבעי עלי. מאחר שהדגשנו מקודם שהפסוק בשעת היתר במות מדובר בזמן שהיה מותר להקריב על במות פרטיות, מה זה חייב? לפני שנתקדם נסתכל ברשי, מזבח פתח או המועד, איקרא דריש לי רבי שמעון בתורת כהנים אחי, וזרק הכהן את הדם על המזבח, על מזבח השם פתח או מועד. כלומר יש צורך לכהן לעשות זריקת הדם כשמדובר במזבח שמד פתח או מועד, ולא מזבח בבמת יחיד בשעת אתר הבמות. ובפרק המעלה בחוץ טיב. אז אנחנו נחזור לגמרא. למה כתוב בברייתא שאם אתה מעלה בשעת אתר הבמות חייב, יצא מבעיה, צריך להיות שיצא חובתו. אחי כמר, לפי כך שאין מזבח בבמה וכשמדובר בהקרבה פרטית אין צורך למזבח, וגם הוא כשר, הבמה שהוא בעצם אבן אחת, לפי כך בשעת איסור הבמות הלה על הסלע או על האבן חייב. ברשי אחי כמה לפי כך, הועיל ובבמה בשעת אתר הבמות הוויה הכתרה, זה נחשב הכתרה מועילה, הכתרה על במה על אבן אחת, בגלל זה בשעת איסורו, שכבר נבנה בית המקדש למשל, בשעת איסור הבמות, אם העלו על הסלע חייב. זה מין דבר והיפוכו. אם בזמן שסלע מותר, תדע לך שתעשה אותו דבר בזמן שהסלע אסור, אז הוא יהיה חייב משום העלת חוץ. ממשיך הגמרא, באי רב יוסי בב חנינה, קרן וכבש ויסוד וריבוע, מהו שיעקפו בבמה? בזמן שיש היתר במות, האם צריכים להקפיד על הנתונים, המאפיינים שאנחנו מקרים ממזבח? שיהיה לבמה קרן, קרנות, שיהיה לו כבש לעלות לגגור, שיהיה יסוד בתחתית, שיהיה מרובה, האם הדברים האלו תקפים ומעקפים בבמה? אמר לי רבי ימיה, תניה, קרן וכבש וריבוע ויסוד מעקפים בבמה גדולה ואין מעקפים בבמה קטנה. הבמה גדולה זה הבמה המרכזי, במה הציבורי, שהיו בזמן המשכן, וגם בתקופה ביניים בין משכן שילה לבניין בית המקדש על ידי שלמה, היה בכל זאת במה ציבורי, במה מרכזי בנוב וגבעון. ובנוב, גבעון, שילה שעמד שם המשכן 369 שנים, ובבית העלמין כבר בית המקדש, הדברים האלו היו מעקבים, אבל לא על במה קטנה, במה פרטית בזמן היתר הבמות. עד כאן שיעורנו להיום.